טוב, נלמד פסקה שקשורה, שמכינה אותנו ליום העצמאות. מה? מצוין, נכון. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. השיעור זה עד 7:30? מה הסדר?
כן,
7:30, ועד מתי ערבית?
8:10.
יופי, טוב. ימות המשיח, אנחנו רוצים ללמוד פרק. הפסקה הזאת נמצאת גם פה בתחילת הדף, אבל למי שספר טוב לקרוא מתוך הספר, בעמוד קנ"ח. ימות המשיח, המאפיין העיקרי שלהם על פי דברי חז"ל, זה ההשתחררות משעבוד מלכויות. זה מופיע גם במשנה וגם מופיע בגמרא, וכן פוסק הרמב״ם. כתוב, אין בין ימות המשיח לעולם הזה אין השעבוד מלכויות בלבד. מה זה שעבוד מלכויות? הכוונה היא שכשאדם נמצא, כשעם ישראל נמצא בגלות, אז אנחנו משועבדים להיות תחת מלכות אחרת. מה זה ימות המשיח? ימות המשיח יש בהם קיבוץ גלויות. הרמב"ם פוסק שאין בהם ניסים, לא יהיה בהם ניסים, לא יהיה בשינוי התוואים. מה כן יהיה בהם? יהיה בהם קיבוץ גלויות, אבל עיקר העיקרים זה השתחררות משעבוד מלכויות. באופן פשוט, הכוונה היא למלכויות בתור ישויות מדיניות. זאת אומרת, כשעם ישראל נמצא בגלות, אז אין לו שלטון, והוא נתון תחת שלטון של מלכויות אחרות, מלכות של גויים. לפעמים זה בבל, לפעמים זה יוון, לפעמים זה מלכות הרביעית, מלכות הרשעה, לפעמים זה היה מרוקו, לפעמים זה היה תימן, לפעמים זה היה אירופה, לפעמים זה אמריקה. ברוך השם. אז מה זה השתחררות משעבוד מלכויות? שברוך השם יש לנו שלטון משלנו. שלטון, אנחנו, יש לנו ישות מדינית משלנו, פוליטית, שאנחנו מנהלים את עצמנו לפי האינטרס משלנו. טוב, זה עדיין לא מושלם, כי עדיין חלק מהאינטרס משלנו מכריחים אותנו גם להתחשב באינטרס של אנשים אחרים, אבל זה לא שולל את עצם המושג של עקירת שיבוד מלכויות, ברוך השם. כי אנחנו מחליטים על פי האינטרס שלנו, אף אחד שמחליט לנו. אנחנו מחליטים על פי האינטרסים שלנו. טוב, יש בעולם, אנחנו ברחוב שלנו, יש גם בריון שכונתי. והבריון הזה, אם אנחנו לא נעשה מה שאנחנו רוצים, אם אנחנו נעשה כל מה שאנחנו רוצים, הוא ירביץ לנו. טוב, אז אנחנו לוקחים את השיקול בחשבון שיש בריון שכונתי. לפעמים עושים מה שהוא רוצה. לפעמים זה לא בריון שכונתי, לפעמים זה מישהו שעוזר לנו הרבה בכסף. הוא עוזר לנו בהרבה אינטרסים, אז אנחנו יודעים שגם לפעמים צריך לשקול היום גם את השיקול שלו. אבל זה לא פוגם שום דבר. בעצם המשמעות שאנחנו ברוך השם השתחררנו משעבוד המלכויות ונמצאים תחת מלכות שלנו. וזה סימן גדול לימות המשיח. מצטרף לכל שאר הסימנים הגלויים שקורים בדורות שלנו. אבל מבואר ברב קוק שהמושג שעבוד מלכויות או השתחררות משעבוד מלכויות יש לו עוד קומה, עוד רובד, עוד היבט. כי בחז"ל מוצאים שהמלכויות הן לא רק ישויות מדיניות, שלטוניות של ישות מדינית, פוליטית, כמו מלך בבל, כמו מלך פרס, אלא הן מייצגות תפיסות רעיוניות שהן זרות לנו. איפה פוגשים את זה? כי את המושג מלכויות פוגשים עוד הרבה הרבה לפני שהתחילו בכלל המלכויות הללו. כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושר על פני תהום. נכון הפסוק הזה, מכירים את הפסוק הזה? הפסוק הזה, מה עניינו? אומרים חז"ל, עניינו ללמד שהארץ מאוד רחוקה מלהיות שייכת אל השמיים. הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ מאותו מקור, והארץ והשמיים צריכים להיות מתאימים זה לזה, אבל הארץ פתאום נהייתה, בהתחלה לא פתאום נהייתה, תוהו ובוהו וחושך בלתו מאוד רחוקה. טוב, עכשיו צריך להתחיל להחזיר את הארץ לשמיים, ויאמר אלוקים יהי אור, ואז מתחיל סדר שלם בתורה, איך הארץ חוזרת להיות מוארת מן השמיים. כשחזל לומדים את הפסוק, וארץ אתה טוב ובוא, וכל שבני תהום אומרים, ריש לקיש פתר קריה, כלומר פתר את הפסוק, לימד את הפסוק הזה, מונחים רמזים לארבע מלכויות. תוהו זה בבל, בוהו זה אמן, חושר זה יוון, שכשיך את עניין של ישראל תהום, זה מלכות רביעית וכו'. מה חזל רוצים לומר? מה ריש לקיש רוצה לומר? שארבעת המלכויות הללו גנוזות בפסוק. מה יש עניין כבר בבית, פסוק בית של בראשית, פסוק שני בתורה כבר לרמוז על המלכויות הללו שיקרו מאות שנים ואלפי שנים אחר כך? אלא ודאי. שריש לקיש רוצה לומר, דע לך. מה שגורם לארץ להיותו ובואו וחושר פני תהום, אלו הם תפיסות רעיוניות. כלומר, כיווני חשיבה, תרבויות, סוג של מבט על העולם, על המציאות, שגורם לה להיות כל כך טוב ובואו. והתפיסות הללו אחר כך מתלבשות במהלך ההיסטוריה גם במלכויות מסוימות. אבל המלכויות הם לא רק שלטונים שמיוצגים באדם, המן או טיטוס, או... אלא יש פה תפיסות רעיוניות שהן נעות בחלל ההיסטוריה, והן כל פעם מתלבשות, מתארגנות באיזה מלכות. ועם ישראל צריך שיהיה לו מלכות אחרת, תפיסה אחרת. אני אסביר גם מה זה, למה זה קשור למושג מלכות. כי בעצם מושג מלכות זה היכולת לארגן את המציאות לצורך אינטרס מסוים. מה זה מלך? מלך, מה זה להימלך? להימלך זה לחשוב איזה רצון. כן? נמלכתי כי עשיתי. מה זה כשאדם נמלך בעצמו? מה זה להימלך? להימלך זה לחפש מה הרצון שלי בדבר. זה המושג מלך. מלך זה בעל הרצון. המדינה צריכה מלך, כי במדינה יש המון אינטרסים. יש מגדלי הבקר, ויש מגדלי הביצים, ויש הכלכלי, ויש הסוציאלי, ויש הצבא, ויש... אז מי ידאג לאינטרס הכללי? מי יחשוב מה המגמה שלנו, ולאור זה יחלק שלל, יגיד, אתם תקבלו כך מהתקציב, אתם כך, היום נתעדף את זה, מחר נתעדף את זה. אי אפשר שכל אחד שיש לו אינטרס שר ימשוך את כל ההוגה אליו. צריך מישהו שיהיה לו רצון על, שביחס אליו הכל מתכוון. זה נקרא מלך. מלך זה בעל הרצון. זה מלך. אז מה זה מלכות? מלכות השאלה, מה רוצים פה? אז יש שתי תשובות לשאלה מה רוצים. יש מה עם ישראל רוצים, ויש מה הגויים רוצים. עכשיו אני רוצה להסביר משהו חשוב. זה לא בהכרח שמה שהגויים רוצים זה דבר רע. זה נכון שבפסוק, טוב ובוא וכל שבני תהום, זה מיוצג בתור דבר רע. זה כי זה, מה רע בזה? זה גורם שהארץ תהיה מאוד רחוקה מן השמיים. אבל צריך לדעת שזה רע כשאתה מבין שהמגמה שהארץ תהיה עם השמיים. אני לא מדבר על דברים שהם רעים גם ביחס לגויים. יכול להיות שיש דברים שלגויים הם טובים. למשל, מלכות יוון. היוונות. יכול להיות שהיו בה גם דברים שהיו רעים לעולם, ויכול להיות שיש דברים שהם היו טובים לעולם, אבל הם רעים כשהם כופים אותנו להיות חלק מהם. אנחנו צריכים לתת לעולם כיוון אחר. משל למה הדבר דומה? זה כמו שבאדם יש גוף ונפש ורוח ונשמה. אז יש חלקים שבאמת אדם צריך להיות עסוק בקיום שלו של עכשיו. הוא צריך מתרחץ והולך לרופא שיניים ומסתפר, והוא דואג לקיום של עכשיו. אז זה מגמות לא טובות, זה מגמות מצוינות. אבל אם גם השכל רק עסוק בשאלה איך שהחיים האלה יהיו יותר טובים, כאן זה כבר גלות, זה הבעיה. אדם צריך שהחלקים הנמוכים יעסקו בחוץ, והחלקים הגבוהים יעסקו בפנים. אם כשאני דואג לבריאות, ואני דואג לפרנסה, ואני דואג לכלכלה, ואני דואג לאיכויות החיצוניות של החיים, כל זה נועד כדי שהשכל... הצדדים הפנימיים יוכלו לעסוק במהות, מעולה, מעולה שבמעולה. אם אדם יכול לעבוד ולארגן חיים נוחים, כדי שבעיקר החיים שלו יעסוק במהות, זה מצוין. אבל אם מרוב שאלה, איך יהיה הכי קל ונוח וטעים ונעים לחיות, אז גם השכל, כלומר גם הצד הרוחני שבאדם מגויס רק לטובת זה, זה גלות.
מה זה
גלות?
למה שייך המילה גלות?
גלות זה אומר, זה לא במקומו, זה לא במצבו הטבעי. זה לא נמצא איפה שזה נמצא במצבו הטבעי. או בלשון המערל, מה זה גל, מה זה גלות, מה זה גלה, במקום גאל גלה, נכון? אז הוא אומר, יש גלגולי ההיסטוריה, אבל יש שזה נמצא מפוזר, כך אומר אמר על בנצח, אתה זוכר את זה? גלה זה ג' למד ה' וגאל זה ג' א' למד. כלומר, גם הגלות וגם הגאולה הם חלק מהגלגול של ההיסטוריה. אבל ההבדל הוא שבגאולה כל ההיקף הוא מרוכז סביב נקודת מרכז אחת, זה הא', ובגלות, גלה, הכל מפוזר, בלי נקודת מרכז. זה נקרא גלות, אתה מבין? גם אדם זה כך. אם יש לי המון אמצעי וכישרונות ויכולות, אבל אין לי נקודת מרכז, אבל במה אני רוצה לעשות? מה האישיות שלי? מה האינטרס על כלפיו הכל מרוכז? זה נקרא גלות. אם יש לי אינטרס כזה, זה נקרא גאולה. אם אין לי אינטרס כזה, זה גלות. כי אני תלוש. כל חוויה היא חוויה אישית, פרטית, ברגע שהיא נגמרה, עוברים לחוויה הבאה. וזה דבר שמפורר את האדם, מפורר את החיים. סתם, אפילו אני לא מדבר, אחד יש לו אינטרס של חול, אבל לפחות הוא מלך. כתוב, החסיד הוא המושל. זאת אומרת, שמטרת העל, אני לא מדבר עכשיו בשפה דתי, לא דתי וכו'. מטרת העל בתור אישיות, זה להיות מושל. כלומר, דע לך מה האינטרס על שלך, ותכוון אליו את האינטרסים, כל האינטרסים הפרטיים. טוב, כמובן, יש אחד שהוא מושל כלכלי, יש אחד שהוא מושל מוסרי, אני מעדיף להיות מושל מוסרי, מושל כלכלי. אבל אם יש אחד שאומר, יש לי מטרת על, מטרת על שלי זה להצליח. לפחות הוא מושל. אם הוא יודע שהיא תהיה חוויה מסוימת, או סיטואציה מסוימת שחרה, תפגע באינטרס על שלו, הוא לא יעשה אותה. אבל אם היצר שלו מתגבר, הוא מבזבז את הכסף, הוא הורס את החיים שלו, זה, בגלל שמישהו פעל עליו, אז הוא משועבד. יופי. זאת אומרת, שעקירת שיעבוד מלכויות, מפרש הרב קוק, זה השלב הראשון, זה להשתחרר מהשלטון הפיזי, המדיני, לא להיות תחת אומות העולם. שיש לנו מדינה, יש לנו שלטון משלנו. מצוין. אבל השלב השני, שזה נקרא השחרור העליון, זה להשתחרר מעולם שבו מולכים עלינו, שולטים עלינו, מנהלים אותנו רצונות ותפיסות שהן לא תפיסות שלנו, וזה חלק מן העצמאות. כן. מצוין. בוא נקרא בוודאי, אתם מכירים את הפסקה הזאת, לא יודע, בוודאי, אולי אתם מכירים, אבל תמיד טוב לחזור עליה לקראת יום העצמאות. כנסת ישראל, כלומר, האומה החביבה שלנו, הולכת לקראת, זה תהליך, זה לא סבנג וגמרנו, אי אפשר להגיד, אז זה עוד לא קורה, אז אין ערך. אנחנו נמצאים בתהליך, זה כנזכן, קוראים לזה שני ימות המשיח. לשנים. אבל זה תהליך. כנסת ישראל הולכת לקראת השחרור העליון שלה. מה זה השחרור העליון? זה שחרור תחתום, שחרור עליון. שחרור תחתום זה שחרור בגוף. שחרור עליון זה שחרור הרוח. לקראת השחרור הרוחני משעבוד מלכויות. מסביר הרב. לקראת שליליות כל השתעבדות הרוח מכל הדמיונות והסברות של אומות העולם. עכשיו, זה פסקה צריך לדייק בה קצת. כיוון שאתם כבר, ברוך השם, לומדי הרב קוק כבר כמה זמן, אז יש מקום להתחיל לדייק קצת בדברי הרב, כי הרב לא סתם כותב. הוא עוזר לנו, אם אנחנו נדייק ונפרט מה כתוב, נוכל להבין את החשבון של הרב. הרב אומר, ממה צריך להשתחרר? אז קודם כל הרב אומר באופן כללי, השתעבדות הרוח, הרוח שלנו לא צריך להיות משועבד, לתפיסות של אחרים, שהם לא מתאימים לנו. עכשיו, התפיסות הזרות לנו, הרב מכנה אותם בשתיים, דמיונות וסברות. דמיונות, הכוונה, זה שייך לחוויה שלנו, זה לא שכל, זה כמו ההבדל בין דמיון לשכל. הבדל דמיון, הכוונה, שאתה מפרש לפי החוויה, ולא לפי האמת, זה לא הדבר בעצמו. וסברות, גם שאתה מנסה בשכל, אבל זה סברה אנושית שלך, אולי כן, אולי לא. אז צריך לחלק בין שתי סוגי תפיסות או רעיונות. יש רעיונות שבכלל שייכים אל החוויה. ויש רעיונות שהן התבוננויות על העולם, אבל הן סברות. זה שני הדברים לא שייכים אלינו. למה? כי אנחנו צריכים להתבונן על העולם ממקור התורה. מההתבוננות של התורה. יכול להיות שהתפיסה האנושית היום סוברת סברות לעצמה. היא אומרת, מי אומר שמשפחה צריך להיות דווקא אבא ואמא? אולי ננסה. אולי שיהיה משפחה אבא ואבא, אולי אבא ופרה, אולי, ננסה. טוב, אני חושב שזה טיפשי לנסות. בדבר כל כך כאילו. אבל גם אם יש סברה כזאת, אצלנו אנחנו לא באים מן הסברה. אנחנו לא באים לא מן הדמיון ולא מן הסברה. אנחנו באים מן התורה. יש לנו מבט מיוחד, ריבונו שלא אמר לנו, אני אומר לכם, מה רצוני מן העולם? מה אמיתי? מה צריך להיות? כל עוד, על איזה מצב הרב מדבר? מה זה השעבוד הזה? אם אנחנו נמצאים במצב שבו, כדי להצדיק איזו תפיסה שלנו, אנחנו צריכים לקבל עליה דיפלומה מאירופה. לחפש שגם באירופה חושבים ככה. תבין, אם אדם, כדי להרגיש טוב עם מה שהוא חושב, הוא צריך לראות שגם באקדמיה, בחוץ אומרים ככה. זה נקרא שיעבוד. למה זה נקרא שיעבוד? בגלל, האקדמיה זה לא טוב? זה טוב. אז זה מבט של חוץ, זה לא מבט של פנים. דע לך, החשבון שלנו, הסברות שלנו, ההתבוננות שלנו, היא באה ממקור אחר. אם אנחנו לא מייצרים רוח משלנו ותפיסות משלנו, כדי לייצר איזו תפיסה, אתה צריך לקבל עליה אישור מאירופה, מהעולם המערבי, העולם הנאור, מה שנקרא. היום זה מלא. אתה רוצה לדעת מה נכון? איך מתנהלים בעולם הנאור? אז אומר הרב, דע לך, שרק המושג של עצמאות רוחנית ישלים את המהלך של ימות המשיח. זה לא שאנחנו לא מודים לריבונו, אנחנו מודים מאוד לריבונו שלנו, שאנחנו נוצאים בתוך תהליך משמעותי מאוד. וצריך להודות על זה, שעד הקמת המדינה, מה העניין בהקמת, היום יש כל מיני מאמרים ועניינים, יש כל מיני רבנים ותגובות ועניינים, לא יודע אם אתם נחשפתם לזה, על המשמעות, כן התחלת דיבולה, לא התחלת דיבולה, כן צריך להודות לקשבור על המדינה, לא צריך להודות לקשבור על המדינה, המדינה זה רק שלב, אז מה אתה עושה מזה כל כך עניין? וכו'. צריך לדעת, אנחנו קיבלנו, בעזרת השם, אני מדבר על זה בשיעור שיעור א', אבל אנחנו קיבלנו את משנת היום עצמאות שלנו מרבנו הרב צבי יהודה. אבל יש דברים שהם נורא פשוטים, לא צריך להיות, לא צריך להיות חסיד גדול של הרב צבי יהודה כדי להתבונן עליהם. כשאדם, ילד נולד, הלידה היא חלק מתהליך ארוך שהתחיל הרבה לפני, ובעזרת השם ימשיך גם אחרי. ההיריון, ואחר כך כשילד נולד, אז מה, ילד נולד נגמר התהליך? אחר כך צריך שהנשמה, הרוח, תתחיל להיחס בגוף ולהתגלות. אז לא חוגים יום הולדת? למה? כי הלידה זה קו פרשת המים. עד הלידה, כל התהליכים התרחשו, התרקמו, העובר התרקם מבפנים. לא ראו את זה כלפי חוץ. ומהלידה גם ממשיכים התהליכים. אבל זה מתחיל מהלידה. הלידה היא רגע מאוד משמעותי. כי מה שהתגלה, מה שחורים, מה שהתפתח והתרקם עד עכשיו בפנים, מתחיל לדבר כלפי חוץ. במה היא הסכימה? הקמת מדינת ישראל זה כמו לידה. אז מה, לידה זה הכל? לידה זה עצמאות, זה לא עצמאות. נכון, שכל עוד העובר היה בתוך אמו, אז הוא לא היה עצמאי בכלל. ועכשיו הגוף עצמאי, אבל כדי להיות עצמאי צריך שיהיה לו נפש ואישיות. עכשיו אפשר לראות מי החל מן הלידה. דרך כל מסכת החיים של אדם, עד שאתם, עד תגיד שאתם מצאים בעוד אחרי, זה מהלך שלם שהנושא שלו זה עצמאות. זה הנושא. בהתחלה זה גוף עצמאי, אחרי זה הוא יונק, אז הוא מתחיל, אחרי שנה וחצי הוא אוכל עצמאי, ואחרי זה הוא מתבונן על עולם עצמאי, ואחרי זה הוא שואל עצמאי, ואחרי זה בעזרת השם גם מתפרנס עצמאי, ובונה עולם ערכי עצמאי, ואחרי זה אדם גם מתחיל לבנות סביבה עצמאית ומושל בעולם. זה כל החיים שלכם, זה בניין עצמאות. זה הנושא. עצמאות זה לא רק הנדבך הבסיסי שאחר כך הולכים לערכים אחרים. עצמאות זה הנדבך וזה גם המסלול וזה גם המטרה. אז אפשר לומר שהקמת המדינה זה כמו יום הולדת. זה כמו הלידה. אז מה, אדם לא חוגג לידה? אתם ביום הולדת שם מביאים פה שניצלים פיצה, כל מיני דברים כאלה. למה? אז מה, לידה זה רק חלק מן התהליך. מה בעיה? למה אתה לא חוגג היריון? 9 חודשים קודם היה היריון, והלידה, אז מה הלידה? ואחרי זה, זה גם נכנסת לגן, שירקת קלאס, קיבלת תעודה כיתה א', כן? תעודת בגרות, לא נורא, אבל עוד דברים. אז מה?
זה כבר סברות, שלא משתמשים בסברות.
למה? זה לא סברות. זה סברות? מה שאני אומר לך זה סברה.
כן, אבל זה כמו לידה.
להגיד שזה לידה? זה פשיטה. אתה רואה שמדינת ישראל, מה זה מדינת ישראל? מדינת ישראל זה לידה.
בכללי, כאילו...
לא, אני באתי לומר, אני הבאתי את זה
בעיקר. אתה לא משתמש בכלל בסברות. יש דברים שאתה אומר כאילו.
לא, אני לא אומר לא להשתמש בסברות. אני לא אומר לא להשתמש בסברות. ודאי שגם אחרי אתה רוצה להשתמש בסברות. אבל הרב אומר, ששבדל אם אתה מתבונן על העולם מבחוץ או מבפנים. למה אנחנו צריכים, למה להשתעבד לרוח של אומות עולם, זה נקרא שיעבוד בשלנו. כי אצלהם זה דמיונות וסברות. תרב נראה גם החיסרון. קודם כל, גם דבר שלא רע, זה דמיונות וסברות. ואצלנו אנחנו מקבלים את זה מן התורה. אנחנו לא צריכים, מה שאנחנו קיבלנו מן התורה, אנחנו לא צריכים לקבל עליו אישור מבחוץ לדעת שהוא אמיתי. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, רגע. אבל מה רב הדמיונות והסברות הללו? רגע, עכשיו אני אגיד לך. דמיונות וסברות, שהם כולם תוצאות העיוורון האנושי הרואה את עולם לפנים. לא לפנים, אלא לפנים. לפנים זה גמרא במסרת מגילה. נכון? הקדוש ברוך הוא אומר, הם משתחוו לפנים, הפנים יעשה איתם לפנים. לפנים הגלה כלפי חוץ.
לפנים,
לא? לפנים, כן. לפנים, מצוין. לפנים, הכוונה, כלפי חוץ. רק מה שרואים בחוץ. כלומר, כמן שאומות העולם, הפגישה שלהם זה רק עם העולם מבחוץ, אז גם הדמיונות וגם הסברות שלהם, גם החלק הטוב שבהם, זה לא לנו. כי הנושא שלנו זה יתבואים בפנים, לא מבחוץ. הוא לא אומר שסברות זה לא טוב. סברות זה מעולה. אבל בתנאי שהרוח שלך עסוקה במה נמצא בפנים, לא בחוץ. אז לכן אומר הרב דה לך, שלעצמאות, לשיעבוד מלכויות, יש שני שלבים. שלב אחד זה המדינה, כשאנחנו שמחים מאוד שהיא קיימת, ומעללים את הקדוש ברוך הוא שזכינו להיות בדור שהוקמה המדינה. כי מכאן מתחיל תהליך העצמאות הנגלה. שתיים, צריך שתיבנה עוד קומה שנקראת העצמאות הרוחנית. מה זה העצמאות הרוחנית? להתחיל להתבונן על העולם, ואלה הפרשנות שאנחנו נותנים לאירועים, ואלה ההכרעות שלנו על פי הרוח המיוחדת לנו. עכשיו הרב בלבר, מה הרוח המיוחדת שלנו? הרב אומר, דע לך, אצל אומות העולם זה דמיונות וסברות שהן תולדה של העיוורון האנושי. עיוורון האנושי כוונה שרואים חלק, אתה רואה רק בחוץ, אתה רואה מטושטש. אז אלא מה, אנשים שרואים מטושטש, הם לא יכולים להתנהל, צריכים לחשוב, דם, כמה שזה מטושטש. אולי זה כך, אולי זה כך, אולי המצוות כזאת, אולי המצוות כזאת, בסדר. אבל אתה רואה, יכול לראות באמת, לא לראות מטושטש. מי שמתבונן בעיניים הגשמיות, רואה רק חלק מן המציאות. אבל הקדוש ברוך הוא לכן הודיע לו, הודיע לנו על ידי נביאיו, מה נמצא באמת. אז אנחנו לא צריכים לקחת את הרוח שלנו ולשעבד אותה, כלומר לחפש לאישור ולהכפיף אותה לתפיסות הכלליות שנמצאות באומות העולם. עכשיו הרבה להסביר מהי התפיסה שלנו. קודם כל הרבה להסביר למה לא להשתעבד. עכשיו הרבה להסביר מה מיוחד אצלנו. אומר הרב קור כך, כי אצלהם זה תוצאות העיוורון האנושי הרואה את העולם לפנים, זה תוצאות של אי האפשרות להסתגל להבהירות העליונה של כבוד שמיים, של סיגוב שבשם לבדו. כלומר, כאן כבר הרב מסביר מה חסר להם. הרב אומר, אתה יודע מה הם לא יודעים לראות? הם לא יודעים לראות את הבהירות של שם שמיים. אני אסביר שכבוד שמיים. כלומר, העולם שלנו הוא כשמתבונים במבט בהיר, מבט בהיר זה מבט שמסוגל לראות את האור דרך הכלי. זה נקרא בהיר. בהיר זה בניגוד לאטום. אטום, הכוונה היא שלא מגלה דרכו את התוך. בהיר זה שמגלה דרכו את התוך. זה המושג בהיר. בהיר הכוונה שזה מגלה את התוך. מה התוך של העולם? מה הנושא של העולם? כמו תגיד, מה הנושא של האדם? הנושא של חיי האדם זה לגלות את כבוד הנשמה שלו. כבוד צלם אלוקים שלו. כבוד השכל שלו, כבוד המוסר שלו, את האינטליגנציה הגבוהה שלו. זה הנושא של חיי האדם. כשאתה מתבונן בגוף, אתה לא רואה את זה. אתה רואה בגוף. אתה רואה שהנושא של האדם זה לגלות צלם אלוקים. אבל אם אתה מתבונן במבט בהיר, ואתה רואה מה גורם לאדם להיטיב עם עצמו, מה גורם לאדם להשיג מעמד נצחי, מה גורם לאדם להשיג עונג, פתאום אתה רואה שהנושא של האדם זה לא מה שמתבונן בגוף. הנושא של האדם זה מה שמתגלה דרך הגוף. נכון? יש אנשים שמסוגלים לראות את הגוף ולראות את הסיפור של חיים שלך. באמת. יכולים לראות דרך הגוף את חלקי הנפש שלך. יכולים לראות דרך הגוף שלך, דרך החיים שלך, לראות מה הכוחות שמנהלים אותך. זה סימן שהם רואים דרך הגוף, מעבד יותר בהיר, נכון? כי הם רואים את הכוח הפנימי שמנהל אותך. זה מדרגות. אז עם ישראל הוא מיוחד להבין שכל הבריאה כולה נבראה כי הקדוש הוא תמן בה. רעיונות ומגמות ורצונות שהם הסיפור האמיתי של העולם. זה הנושא, זה הדבר שמבדיל. כאן בפסקה הזאת, בשלושת המשפטים הללו הרב הבדיל. מה התפיסות הכלליות שרווחות היום בעולם? ומה התפיסה המיוחדת שלנו? האנושות גם עוברת מהלך. קודם כל היה מהלך של ארבעת המלכויות, ואחר כך בתוך המלכות הרביעית יש מהלכים של כפירה, ואחר כך יש מהלכים של השתחררות מן הכפירה כבר לחופש דעות וכו' וכו'. למשל, הרב באיגרת מונה באופן, נותן דוגמה. איזה רעיון הוא אמיתי ביחס לאומות עולם, ביחס למבט שלהם, והוא לא אמיתי לנו. וכשאנחנו משועבדים אליהם, אנחנו מתבלבלים. הרעיון שהרב מדבר עליו זה הפרדת הדת מהמדינה. הרב אומר, לאומות עולם זה נכון להפריד את הדת מהמדינה. כי הדת, כפי שהם תופסים אותה במושג דת, שזה הדת הנוצרית, הדת הקתולית, הדתות וגם המוסלמית, זה דת שאונסת את החיים, היא לא מאמינה בהם. אז כשהחיים צריכים לפרוח, צריכים לגדול, צריכים להאמין בעצמם, הם חייבים להשתחרר מן הדת. ולכן הקדוש ברוך הוא הפיח רוח בגדולי אומות העולם לשחרר את עצמם מן הדת. עד כדי כך שהיום הדת היא כבר רודפת אחרי הליברליות של המציאות. זה הדת שלהם. היא מחדשת כל הזמן. הדת שלהם. למה? כי באמת אומר הרב, זה אמיתי, זה נכון לאומות העולם שתהיה הפרדת הדת מהמדינה, כמו הפרדת מהחברה. אתה רוצה להיות דתי, פרדת פרט. אבל אי אפשר שהדת תנהל את החיים, כי אם הדת תנהל את החיים, היא תאנוס אותם, היא תכבוש אותם. אבל הדת שלנו, אי אפשר להפריד אותם מהמדינה, כי הדת שלנו זה דת של חיים. כך אנחנו מתבונים על המציאות. בלי כאן זה עכשיו סוגיית הפרדת הדת מהמדינה. אז הרב אומר, מה שנכון להם זה לא נכון לנו. זה נקרא עקירת שיעבוד מלכויות. אם אתה מבין שאת החיים שלך אתה צריך לנהל, לא לפי הדוגמה שלהם, אתה צריך לנהל לפי הדוגמה שלנו. כתוב, הרב מביא פה את הפסוק, כי נשגב שמו לבדו, נכון? סיגוב שם השם לבדו. פעם היינו שרים שיר כזה, שנמצא במדרש, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. נכון? הדאוד הכתיב, ויוותר יעקב לבדו. לבדו לבדו, כלומר יעקב לבדו הוא שייך למבט של נשגב שם השם לבדו. הכוונה של המדרש זה לא שביום ששם השם יהיה לבדו גם יעקב יהיה לבדו, אז זה לא יהיו אומות העולם. המדרש הזה אומר שרק יעקב לבדו שייך למבט של נשגב שם השם לבדו. אבל להבין שכל העולם כולו עסוק בשם השם, זה מבט מיוחד ליעקב. כל אומות העולם לא יכולים להאמין, יגיע מצב ביום ההוא, שאומות העולם לא יוכלו להיות חיים דתיים. אין, זה יאנוס את החיים, זה לא יאפשר להם להתפתח. איפה כל הטעמים, איפה כל הצבעים, איפה כל הצלילים, איפה כל הכישרונות, איפה כל החוויות, איפה כל הטעים? כמו שאמר לי יהודי אחד, אמר לי, אתה רוצה שאני אבוא לי לקודש? אתה יכול להציע לי טעים כמו שטעים לי בחיים? אני אבוא. הוא אמר, צדק. צדק או לא צדק? לא יודע בדיוק, צריך לחשוב על זה. והיום העולם, הוא מפתח המון צבעים בצלילים וגוונים וכוחות וכישונות ספרותיים ואומנותיים, ורוח אדם מתפתח, והוא לא יכול להתפתח תחת הדת. אבל אצלנו, מושג דת הוא מושג אחר לחלוטין. לא שאנחנו נושחר, אותם היסטורית הוא אחר. לכן צריך לדעת, רק אנחנו צריכים לחזור חזר אל המושגים שלנו. אז עקירת שיעבוד מלכויות הכוונה. כל עוד אתה תופס את עצמך, כמו שהגויים תופסים אותך, כל עוד אתה תופס את הדת שלך, כמו שהגויים תופסים את הדת שלהם, כל עוד אתה תופס את העולם, כמו שהגויים תופסים את העולם, זה נקרא שיעבוד מלכויות. ולהשתחרר משיעבוד מלכויות, ולהשתחרר מזה, כבר יחד עם העצמאות שלנו, שאנחנו בנינו ברוך השם מדינה, וברוך השם התהליך הזה לא נגמר, אלא בונים מדינה, זה עוצמה, ואנחנו עוצמה צבאית ועוצמה כלכלית, ונאבקים גם על קיומנו וכו'. אנחנו צריכים, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מסייע בידינו ומכריח אותנו, לרכוש את המדרגה הבאה בעצמאות, שזה עצמאות רוחנית, עצמאות להיות שייכים אל הרעיונות כפי שאנחנו מכירים אותם ומאמינים בהם. אנחנו מאמינים בייחוד השם, אתם מבינים? זה מה שאנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים שכל העולם כולו שלו נושא אחד, והנושא הזה נקרא כבוד שמיים. כלומר, מה הערך של השמיים? מה הערך של הרוחניות? זה הנושא שלנו. לחיות חיים שהנושא שלהם זה הרוחניות שמתגלה בתוכם. האם זה אומר שלנו יהיה פחות כיף בעולם? אנחנו מאמינים שיותר כיף בעולם יהיה מזה. שעולם שהרוחניות זה הנושא שלו, זה יותר כיף. זה יותר טעים, זה יותר חווייתי, יותר צבעים, יותר צלילים, יותר. אבל היום זה לא נראה ככה. אז היום אנחנו נמצאים בבעיה, כי אלה שרוצים ללגום מעולם הרבה, לא מבינים שהם יכולים לקבל את זה בדת. אז מי באים אלינו? מי חוזרים אלינו בתשובה הרבה? כל הפצועים, כל החוילים, כל הנמצאים במשברים. אנחנו רוצים בעזרת השם שיחזרו, יבואו בתשובה, גם אנשים שהם רוצים המון חיים. גידו, אנחנו רוצים המון חיים. הכי חיים יש פה. בעזרת השם, זה אמיתי. כי איפה החיים עסוקים לאחיות? רק שבאים מכוח התורה. חיים שלא באים מכוח התורה, אנחנו לא עסוקים לאחיות, כי זה ברור שכשאתה מעמיד את העני במרכז, לא יכולה להיות משפחה, לא יכולה להיות ילדים, לא יכולה להיות שום דבר. טוב, אז לאט לאט, זה דברים מתברים, אבל הם מתברים בקושי גדול, בסיבוכים גדולים. אבל זה בגלל שאנחנו לא יכולים, זה השלב הבא, רבותיי, בעצמאות. יום העצמאות זה יום שבו אנחנו, יש לנו שלושה תפקידים ליום העצמאות. תפקיד אחד, להודות ולהלל על העצמאות המדינית שזכינו לה בהקמת המדינה. שתיים, להבין שהנושא מאז יום העצמאות, הנושא שמדינת ישראל זה לבנות עצמאות. זה הנושא. זה לא משהו שרק היה בשנת השח. מאז התחיל פרק זמן שהנושא זה עצמאות. שלוש, לקבע אצלנו יעדים. לעתיד, אם אתה רוצה להיות עצמאי, כבר לחיות את מי שאתה, ולהצליח להתגבר על כל המשאבדים החיצוניים, אז העצמאות הרוחנית הרעיונית היא שלב הבא מוכרח. אז מסביר הרב דליך שכל המבטים שלהם זה מבט שנובע מחוסר יכולת להסתגל לבירות כבוד שמיים, לנשגב שם השם לבדו. אז אומר הרב דליך שכיוון שהנושא של התהליך שאנחנו נמצאים בו זה לבקש שחרור עליון, להשתחרר מדעות חיצוניות. לכן יש תנועה, יש עכשיו חידוש גדול של הרב קוק. הרב קוק אומר דע לך, שלכן ב-120 שנה האחרונות, התנועה העיקרית שדוחפת אנשים זה תנועת החופש. והיא מורגשת בכל השדרות. עכשיו לא אצל כולם, היא באה לידי ביטוי בחופש כפי שאנחנו מבינים אותו. Okay? החופש לבחור באמת. אצל הרבה אנשים קלי קלים, היא באה לידי ביטוי בחופש להשתחרר ממשעבדים חיצוניים, רק מתחילים. אבל זה הכל שר לתנועה אחת. תנועת בקשת החופש. ותנועת החופש, זה לא רק שעובר אלינו דרך אגב, זה שר לכל העולם כולו, אנחנו בתוך העולם כולו. תנועת החופש, המורגשת בכל השדרות, אפילו אצל קלי הקלים שבאומה, בפנימיותה, אומר הרב, זו תנועה שבאה לידי ביטוי אולי בצורה מאוד ראשונית, מאוד חיוורת, אבל בפנימיותה יונקת היא את לשד חיותה מהצימאון של השחרור העליון של אלמא דחירו. כבר בעצם הבקשה היא בפנימיות. כך אומר הרב קוק, בפנימיות הבקשה היא להגיע לאלמא דחירו. זה הכוח הדוחף. איך זה מתרגם בכלים קטנים? בכלים קטנים של אנשים כמון, איך זה מתרגם? בחופש.
מה זה
אלמא דחירו? אלמא דחירו זה עולם החירות, היובל. היובל נקרא אלמא דחירו. באלמא דחירו, כל מה שמתנהל זה אין שיעבוד בכלל. זה רק בגלל שזה אמיתי. עולם הבינה נקרא אלמא דחירו. למה? שיא ההתבוננות זה להבין איך כל מה שמתנהל, מתנהל, כי ככה זה בעצם. בעולם שלנו, כל מה שקורה, קורה בגלל משועבד. כל התהליכים תלויים בתהליכים שקדמו, כל התהליכים שיבואו אותה לקוראים במה שקורה, הכל הוא משועבד לחוקים, זה נקרא העולם שלנו. אבל שיא ההתבוננות, נקרא על עולם הבינה, שיא ההתבוננות זה לראות כל החוקים הללו כולם משרתים את מה שנמצא בעצם. משל למה הדבר דומה? זה כמו שאתה רואה אילן. ואתה פתאום מגבלה שכל ההתפתחות זה בגלל מוצא לכל מה שנמצא בגרעין. כשאתה מזהה שיש גרעין לכל מה שקורה, זה נקרא חירות. אתה מבין? יופי. מעולה.
מה זאת אומרת קלי הקלים?
קלי הקלים, יש קלי קלים באומה?
קלי דעת.
קלי דעת, כן, קלי דעת, קלי חיים.
אנשים פשוטים?
מה?
כמה אנשים פשוטים?
או אנשים פשוטים, או קלות דעת זה גם לפעמים אנשים רשעים. כמובן, תנועת החופש, היא יכולה להופיע אצל גדולי גדולים כמו הרב קוק, שלוקח את החופש ושם אותו על השולחן. מה שעד היום רבנים לא עסקו בזה. אומר הרב קוק, זה הנושא. הנושא זה לברך את החופש. תהיו אנשים חופשים, תפסיקו להיות משועבדים. תעשו מה שאתם באמת חושבים. תפסיקו. בואו נפסיק להיות משועבדים ליצר. בואו נעשה מה שאנחנו באמת חושבים. כל אחד יחשוב כמה הוא משועבד בחיים, ויראה שהוא יכול לגלות כל מיני דברים שהוא משועבד בהם. כי יש דברים שאנחנו יודעים שזה אמיתי, ולא יכולים להשתחרר. אז בואו נהיה חופשי. הרב קוק היה אדם גדול. שם את החופש על השולחן. אמר, זה הנושא. מאז שהוקמה מדינת ישראל, ועוד לפני, הנושא הזה חופש. אבל חופש זה רק חופש מדיני. זה גם חופש רוחני, חופש בדעות. זה גם חופש. יאללה, תעשה מה שבאמתי לך. אתה מה, לא מה שהרב קוק לך, מה שאתה חושב שאמיתי. אבל תעשה מה שאתה חושב שאמיתי. לא מה שנוח לך, לא מה שנעים לך, לא מה שיביא לך סיפוק של עכשיו. מה שאמיתי. יאללה, תתחיל. זה מערב, החופש הזה זה תנועה שנמצאת. אז אצל קלי קלי, היא מתרגמת בצורה של קלי קלי.
שוויון קשור לזה?
ודאי ששוויון קשור לזה. כי שוויון אומר שאין שום סיבה בעולם שאתה תקבל יותר. שוויון זה אחד מהערכים החשובים. אם אנחנו משתחררים משעבודים, כן? אז אין שום סיבה שלא נחלק בשווה בשווה את התקציבים. כלומר, לא עכשיו נכנס עם שוויון סוציאלי, קומוניסטי, או שוויון קפיטליסטי. כן? אבל הכוונה היא, אין, אנחנו מבטלים את העבדות. אנחנו מבטלים את הפאודלים.
מה שולך היום, כאילו? היום שוויון זה ערך קדוש, שוויון בין אנשים לגברים, בין...
זה לא, זה לא, זה נובע מחופש, אבל זה תרגום לא נכון. כי שוויון לא אומר שהכל אותו דבר. שוויון אומר שכל דבר זכותו לממש את עצמו. הפוך, היום זה השיעבוד הכי גדול. כי היום שוויון זה נעשה ערך משעבד. אישה כבר לא יכולה להיות אישה, היא חייב להיות איש. חייב להיות אדם. כדי לא להיות משועבדת, היא צריכה להיות משועבדת.
אז איך שתופסים היום את ה... איך שתופסים היום...
זה הכל בגלל שהמציאות. זה הכל בגלל שאנחנו לא מספיק, ברוך השם, אנחנו גדלים ולומדים בישיבה. אבל כנראה עוד לא מספיק, שני דברים עוד לא בררנו. א', את התורה שלנו לא בררנו, ובאמת את החיים שיוצאים ממנו לא בררנו. וג' לא לקחת אחריות על מה שכן, יש להפיץ את זה. אתה מבין? אנחנו צריכים שני דברים. א', שתנו תורה רצינית. לדעת מה אנחנו רוצים, במה אנחנו מאמינים. שתיים, שזה יופיע בחיים. חיים. בריאות של חיים. אז רואים את זה במסירות נפש, ביישובים, במשפחות גדולות, גדולות עם ילדים. אבל זה יופיע חיים. חיים של כיף. לא מדבר חיים כאלה, מישהו עובדים. חיים של כיף. כמו שולחן שבת, זה כיף, אתה אומר. זה לא עניין סתם שזה, באמת. אנשים בחברה המתפוררת לא חווים את החוויה הזו של שולחן שבת. הרבה לא חווים. אני לא מביא את זה בתור דבר עקרוני, אני מביא את זה. יש משהו בחיים שהרוח במרכז, שהופכת את החיים להיות יותר טובים, לאורך זמן. יכול להיות שבחוויה הרגעית, כן? מי שרואה טלוויזיה, זה חווה חוויה עוצמתית יותר, וזה כמו סם. סם הוא מביא לי ריגוש מאוד גדול, אבל זה משהו שהורס את החיים. ומישהו משועבד לסם, הוא חופשי, הוא לא חופשי, הוא משועבד, כי זה לא בונה חיים. הקנה מידה צריך להיות בונה חיים או מרוקן את החיים, בונה חיים, מרוקן את החיים, זה צריך להיות חשבון. עכשיו צריך לשאול, האם שוויון בין נשים לגברים, כמו שהולך היום, זה בונה חיים או מרוקן חיים? תשובה, זה מרוקן את החיים. כי בזה אפשר להתחתן.
שואלים, הבנה של זה, לא נכונה שזה קשורה
לחופש? הבנה לא נכונה שזה קשורה לבקשת החופש. זה להשתחרר מהתפיסות המסורתיות. למה אני צריכה להיות לפי התפיסות המסורתיות? זה תפיסה לא נכונה של מושג חופש. אבל זה אומר שאחד המושגים הכי רצים שצריך לברר אותם, לא רק לברר אותם איזה, אלא זה מה זה חופש. עצמאות, חופש. זה הנושא העיקרי. הרב קוק מחדש שהנושא בדור שלנו זה לא הכפירה. כפירה זה פסה, זה מה שהיה פעם. כן? בהיסטוריה היו שלושה בירורים רציניים. היה תקופת האליליות, אחרי זה תקופת הדתות, מה שגם המינות, הנצרות, ההתגושות עם הנצרות, דתות, אחרי זה הכפירה. עכשיו הרומי הרב יש עוד שלב. נקרא חופש הדעות. דעות, זה נושא, עכשיו נושא זה כבר לא כפירה. אין, אנשים לא כופרים, הם לא יודעים אפילו במה לכפור. אתה הולך בדיזינגוף, אתה חושב שנמצאים שם אנשים כופרים? לא, נמצאים שם אנשים כופרים, נמצאים שם אנשים חווים, זה הכל. רוצים חופש, תן לי חופש. לכן, אחד המקומות הכי פתוחים, גם לתורה, זה יכול להיות דיזינגוף. תן, הכל מה שאתה רוצה, העיקר, אבל זה נורא. כי הכל, חושב זה פתיחות, אבל העיקר שזה יגע לי בחוויה. זה נקרא, תרגום כבר לא נכון של מושג חופש הדעות. לכן המושג העיקרי שצריכים היום להתבנות אותו, זה לא האמונה במונה מבון כפירה, אלא חופש, 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 חופש. תן חופש. אתה מבין? טוב, אתם רוצים ללכת לאכול. משהו הבדים. תנועת החופש המוגל שבכל השדעות, אפילו אצל קלי הקלים שבאומה, בפנימיותה יונקת את לשת חיותה מהצינור של שירו לעליון שלנו דחל. עכשיו הרב אומר, מה יהיה בחירות הזאת? אשר הכל, כל יעקב, לא תהיה לו שום השפע מידי איסב. נכון שבעולם הזה עד צריך שיתלבש לפעמים בידי איסב. אבל הכל הזה לא יהיה לו השפע. מה שעתיד ובעל מדחירו. וכל גלגל חמה לא יהיה בלתי נשמע מפני כל המונה של רומי. במצב, הגמרא ביום הכבד אומרת, שבעולם שלנו, הטירוף הזה של התרבות לא מאפשרת לראות מה מתבונן במבט היקפי בעולם. אנשים מאבדים את המבט המקיף על העולם. למה? כי האינטנסיביות של החיים, הטירוף הזה של התרבות ושל החוויות ושל הכלכלה, הוא לא מאפשר לראות את כל הגלגל חמה. גלגל חמה כאן, לראות את ההיקף, תראה המבט היקפי, תראה מה ההיסטוריה, על מה ההיסטוריה מדברת. תראה מה העולם אומר. מאבדים את המבט המקיף, את המבט הכללי. אז הרב אומר, נחזור למבט הזה. אז זה אומרים, ממזרח שמש עד מבוא יהיה גדול שם השם. ויחס לשתי התרבויות האלה, תקראו אחרי זה, בירח העיתונים, הבאתי פה, מושג שעבוד מלכויות, שלא מספיק להיות אחד כזה, שהוא, יש לו מדינה, צריך גם אחד שמשתחל מיצר הרע, איך זה קשור. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. יורד למטה.